מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
איפה מתחיל החלל? השאלה הפשוטה לכאורה מקפלת בתוכה שיקולים פיזיקליים, פוליטיים, משפטיים, צבאיים וכלכליים. מרוץ המיליארדרים לחלל המתרחש בימים אלה מחדד את המחלוקת שעדיין קיימת לאחר 60 שנות אדם בחלל. מעט כולו אור, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר. בשבועות האחרונים, אנו עדים למהפכה בתחום נגישות החלל. אמנם התחרות בין חברת וירג'ן גלקטיק של ריצ'רד ברנסון לבלו אוריג'ין של ג'ף בזוס, ממש לא הייתה הצעד הראשון בתיירות החלל, כפי שהדבר תואר לעתים בתקשורת. אבל היא בהחלט הביאה את הנושא לכותרות. ההתנצחות בין שני המיליארדרים הידרדרה לרמת השוואת גודל החלונות בכלי הטייס שלהם. נקודה אחת בוויכוח המתוקשר חרגה ממלחמות האגו ונגעה בנושא מהותי יותר. בזוס ציין בכמה הזדמנויות שברנסון וצוותו אינם ראויים להיקרא אסטרונאוטים משום שלא הגיעו לחלל. בציוציו הוא כתב, מלכתחילה, הטיל שלנו תוכנן לטוס גבוה יותר מקו קרמן, כדי שלא נצטרך לשים כוכבית ליד שמו של אף אחד מהאסטרונאוטים שלנו. החלל מתחיל בקו קרמן בגובה 100 קילומטר. מהו אותו קו קרמן? איך הוא נקבע ומדוע הוא נתון במחלוקת? של מי האוויר הזה? אם יש בבעלותי קרקע, האם גם האוויר שמעליו שייך לי? בעבר הרחוק התשובה החיובית נראתה ברורה מאליה. באימפריה הרומית קבע החוק כי הרוכש חלקת אדמה שלא היא עד לרקיע מעל ולגיינו מתחת. וזה שמה של ההלכה בלשון המשפטית גם כיום. ככל שהופך העולם למודרני עם תשתיות ציבוריות תת-קרקעיות מתחת ועם רחפנים וכלטייס אחרים מעל, המצב הופך מורכב יותר ויותר. כששופטים בארצות הברית הרשיעו בהשגת גבול אווירית, טייס שגרם למותם של 150 תרנגולות בחווה בצפון קרוליינה ב-1946, הם ציינו בפסיקה כי אין עוד מקום להלכה הישנה וכי האוויר הפך לדרך ציבורית. עם התקדמות המרוץ לחלל בחצי השני של אותה מאה, עלה הצורך להמשיך את החקיקה כלפי מעלה ולהסדיר את שאלת הבעלות גם עבור החלל שמעל האוויר. בשנת 1967, נחתם המסמך המכונה אמנת החלל החיצון, שניסתה להסדיר את על-לאומיותו של החלל, אך לא הגדירה מפורשות קו גבול ברור בין אזור האוויר, שנמצא בריבונות המדינות שמתחתיו, לבין אזור החלל, העל-לאומי. הסיבה המרכזית לכך הייתה שהמעצמות בשיא המלחמה הקרה העדיפו להותיר את ההגדרה עמומה. חוקר מדיניות החלל תומאס גנגייל, שחיבר כמה ספרים בנושא, אמר ברעיון כי הרצון היה להשאיר זאת ללא הגדרה מדויקת, בעיקר כי צבא ארצות הברית העדיף את החופש לעשות מה שירצה בכל גובה. אם לא קיים חוק, אינך יכול לאפר אותו. העמימות הזו אפשרה לשבע מדינות משווניות לחתום ב-1976 על הצהרת בוגוטה, שהכריזה כי ריבונותן בשחקים מגיעה עד לגובה של 36,000 קילומטרים, כך שהיא כוללת חלקים נרחבים מרצועת הלוויינים הגאוסטציונרית. בגובה זה, משך הזמן שבו לוויין מקיף את הארץ זהה למשך הסיבוב העצמי של הכדור, כך שבפועל הלוויין נמצא כל הזמן מעל אותה נקודה, ואפשר יהיה לתקשר איתו באמצעות אנטנות פשוטות. הרצועה הזו, הנמצאת מעל קו המשווה, היא נדלן שמימי יקר ערך. לצערן של המדינות האלה, להצהרת בוגוטה לא הייתה כל השפעה מעשית, בין השאר משום שהיא סתרה את רוח אמנת החלל. האמנה אומנם לא הגדירה גבול מדויק לחלל, אך לאומות החתומות עליה, חוץ מאותן שבע מדינות משווניות, היה ברור שעד גובה של כ-60 קילומטרים מעל פני הים, מדובר באוויר שבריבונות המדינה, ואילו מעל לגובה של כ-120 קילומטרים, המרחב יוגדר חלל על הלאומי. עקב אי הבהירות באשר לאזור שבין 60 ל-120 קילומטרים, התקבלו הגדרות שונות במדינות שונות. ארצות הברית מגדירה את גבול החלל בגובה 80 קילומטרים, 50 מייל, ואילו סין לעומתה מעבירה את הקו בגובה של 100 קילומטרים, בהתאם להגדרה של איגוד האווירונאוטיקה הבינלאומי, FIA. האם סין יכולה לטעון שלוויין אמריקאי החולף בגובה של 90 קילומטרים מעל אדמתה חודר למרחב האווירי שלה? והאם מותר לה ליירט אותו? ומה בדבר כלי טייס בדרך אל החלל או ממנו, החולף דרך שמיהן של מדינות בדרך מעלה או מטה? מעבורות החלל למשל חלפו דרך קבע כמה עשרות קילומטרים מעל קובה בדרך לנחיתה בפלורידה. בשנת 2012 קיבל העולם המחשה לבעייתיות שבאי הבהירות הנוכחית, כאשר קוריאה הצפונית עמדה לשגר לוויין, וקוריאה הדרומית הזהירה כי תפיל אותו אם השיגור יחלוף במרחב האווירי שלה. לבסוף היא לא עשתה זאת, בגלל קושי להכריע אם אכן הופרה ריבונותה. הגידול בנפח התנועה בחלל ובדרך אליו מגדיל את הסיכון לחיכוכים, והסכנה גדלה והולכת עוד עם כניסתן של עוד מדינות ושל חברות פרטיות רבות לשוק החלל. בעיה גבולית. מדוע מורכב כל כך לענות על השאלה היכן מתחיל החלל? התשובה המתבקשת היא שהוא מתחיל בקו שבו מסתיימת האטמוספירה. הבעיה היא שאין קו חד כזה. האטמוספירה של כדור הארץ נהיית דלילה ככל שמתרחקים ממנו, אבל גם בגובה 100,000 קילומטר ויותר אפשר למצוא מולקולות הקשורות לארץ בכוח הכבידה, ולכן עדיין שייכות לאטמוספירה שלה. שכבה זו מכונה אקסוספירה, כלומר אטמוספירה חיצונית. עם זאת, צפיפות האקסוספירה היא פחות מטריליונית מצפיפותה בגובה פני הים, ומבחינה מעשית היא דומה לוואקום. בגבעים כאלה אפשר להזניח כמעט לחלוטין את השפעת האטמוספירה ולקבוע את מסלולי לוויינים וחלליות על פי השפעת כוח המשיכה של כדור הארץ, הירח והשמש. לכן, אזור זה הוא לכל הדעות כבר חלל. בגובה נמוך יותר, שעל פי הקונצנזוס נמצא בחלל, השפעתה של אטמוספירת כדור הארץ משמעותית יותר. תחנת החלל הבינלאומית למשל, המקיפה את הארץ בגובה שבין 300 ל-400 קילומטרים מעל פני הים, מאבדת גובה בקצב של כ-4 קילומטרים בחודש בממוצע עקב חיכוך עם מולקולות אוויר. בלי תיקוני מסלול מתמידים, היא תגיע לגובה שבו החיכוך יגרום לשריפתה ולהתפרקותה באטמוספירה. בשנתיים הראשונות לפעילותה הנמיכה תחנת החלל מ-408 קילומטרים לכ-330 קילומטרים בלבד. כיום כל חללית שעוגנת בתחנה מפעילה את מנועיה לכמה דקות לאחר עגינתה, כדי להגביה את מסלולה של התחנה. במבט מעמיק יותר בגרף, אפשר לראות שקצב עיבוד הגובה של תחנת החלל שונה בזמנים שונים. זה נובע מכך ששכבת האטמוספירה שבה נמצאת התחנה, הטרמוספירה, נדחסת ומתפשטת בהשפעת הפעילות של השמש. הקצה העליון של שכבה זו נמצא לעתים בגובה של 500 קילומטרים, ובתקופות אחרות יותר מ-1,000 קילומטרים מעל פני הים. הניסיון להגדיר קו גבול חד בין האוויר לחלל מועד מראש לכישלון. לא רק שהאטמוספירה אינה מסתיימת בחדות, גודלה וצפיפותה גם משתנים לאורך זמן. איך הגיעו אם כן בכל זאת רשויות שונות להגדרות עבור גבול לחלל? טווח רחב מאוד. ההתלבטות בשאלת גבול החלל החלה במחצית הראשונה של המאה ה-20, כאשר האדם החל בפסיעות ראשונות מעבר לאטמוספירה. כמה הצעות היו קיצוניות ממש, כמו קביעת גבול החלל במרחק 1.5 מיליון קילומטרים מהארץ, שם נמצאות נקודות לגרנג' L1 ו-L2, שבהן הכבידה של השמש והארץ מאוזנות, וחלליות יכולות לנוע כמעט בלי השקעת אנרגיה. בספר המקיף, הסכסוך שאינו נגמר, התיחום בין אוויר לחלל, סוקר רוברט גודהארט עשרות הצעות שעלו בתקופה המעצבת בחקר החלל בין 1951 ל-1962. כמעט כל ההצעות המפורטות בו הן בטווח שבין 75 קילומטרים ל-100 קילומטרים. אבל למרות הטווח הצר הזה, גם אחרי יותר משישה עשורים של דיונים ומאמצים, לא הושגה הסכמה גורפת. על פי הדעה הרווחת, זה עוד מקרה שבו ארצות הברית מתעקשת לקבוע חוקים משל עצמה ולהתעלם ממה שמוסכם בשאר העולם, ואפילו אצל מדעני השאלה. אותו קו גבול בגובה 100 קילומטרים, לא רק מוסכם על כל שאר המדינות, אלא אף קרוי על שמו של אחד ממציאיו, תיאודור פון קרמן, 1881 עד 1963, מהנדס ופיזיקאי אמריקאי ממוצא הונגרי, מחלוצי האווירודינמיקה והטיסה לחלל. אבל נרטיב אמריקה קשת העורף אינו מדויק. ארצות הברית אכן נרתעת מהגדרת גבול ברור שעלול להצר את צעדיה, אך הסיבות לחילוקי הדעות נשענות לא רק על פוליטיקה, אלא גם על שיקולים פיזיקליים, מתמטיים וטכנולוגיים. בפועל, לא מעט מדענים בתחום סבורים שדווקא הערך שמציעה ארצות הברית, 80 קילומטרים, מתאים יותר מקו 100 הקילומטרים. ומתברר שגם הסיפור ההיסטורי המקובל על פון קרמן מפוקפק, כפי שנראה מיד. כרגיל, במקומות שבהם מתערבבים אינטרסים ופוליטיקה, צריך לבדוק היטב קביעות שמוצגות כאמיתות. אגדות אורבניות בחלל. בין האוויר לחלל יש מעבר הדרגתי של עשרות אלפי קילומטרים, אך הגבול השימושי המעשי ביניהם נגזר מהגובה שבו עדיין אפשר להשתמש באוויר כדי לקבל כוח עילוי המאפשר להמשיך לנסוק. כדי לעלות דרך האוויר אפשר להשתמש בשלושה עקרונות. אווירוסטטיקה, אירוסטטיקס, שימוש בחומר דליל מהאוויר, דוגמת אוויר חם, גז נפיץ ומסוכן כמו מימן, או גז בטוח יותר כמו הליום. אווירוסטטיקה היא דרך ההמראה של כדורים פורחים, צפלינים ובלוני ניסוי למשל. אווירודינמיקה, אירודינמיקס, כנף הנעה במהירות ביחס לאוויר כך שהיא מייצרת כוח עילוי. אפשר להשתמש בכנף קבועה בעלת מהירות גבוהה קדימה, כפי שפועלים מטוסים. בכנף מסתובבת במהירות, המכונה רוטור, דוגמת מסוק או רחפן, ואפשר בכנף מתנפנפת, כפי שניתן לראות אצל ציפורים ואורניטופטרים. מנוע תגובה, Reaction Engine, שימוש בחוק השלישי של ניוטון שלפיו לכל פעולה יש תגובה, ובכל הפעלת כוח בכיוון כלשהו מופעל גם כוח זהה בגודלו בכיוון ההפוך. בהתאם, אם כלי תעופה מפעיל כוח על מסה כלשהי ודוחף אותה, אותה מסה מפעילה עליו כוח זהה בעוצמתו ודוחפת אותו לכיוון ההפוך. מנוע סילון למשל מקבל דחף קדימה מפליטת גזים לוהטים לאחור. כך פועל גם מנוע רקטי, שבניגוד למנוע סילון, אינו זקוק לאוויר משום שהדלק שלו מכיל את כל הדרוש לבערה. כלי טייס אווירוסטטיים רלוונטיים פחות לשאלת הגובה המרבי שאפשר להגיע אליו באמצעות שימוש באוויר. אחרי יותר מ-100 שנה של מאמץ מחקרי והנדסי, שיא הגובה של בלוני טיסה עומד על 53 קילומטרים בלבד. כלי טייס אווירודינמיים הגביהו אוף והותירו את האופציה האווירוסטטית מאחור כבר לפני יותר מ-80 שנה. יש אמנם המציעים לקבוע את גבול החלל בגובה של 50 עד 60 קילומטרים. למשל, האסטרופיזיקאי אלן סטרן, מבחירי המדענים בנאסה. עם זאת, סטרן הוא מבעליה של חברה המשגרת בלונים סטרטוספריים, ויש לה אינטרס מובהק לשווק לתיירים פוטנציאליים את מה שהם מגדירים גבול החלל. כדי להגדיר גבול מעשי יותר, יש להעריך את הגובה המרבי שבו תעופה אווירודינמית עדיין מספקת עילוי, ושממנו והלאה יש לעבור להנעה רקטית כדי להמשיך לעלות. זו הייתה השאלה שהעסיקה את פון קרמן וחוקרי האווירודינמיקה המובילים במחצית הראשונה של המאה ה-20. ואם להאמין לאיגוד ה-FAI לוויקיפדיה ואפילו לביוגרפיה שלו, פון קרמן הגיע לתשובה הברורה שקו זה עובר בגובה של כ-100 קילומטרים. בפרק האחרון בביוגרפיה שלו מצוטטים דבריו. את המקום שבו החלל מתחיל, אפשר לקבוע למעשה על ידי מהירות רכב החלל וגובהו מעל כדור הארץ. בגובה שמעל 90 קילומטרים, אין די אוויר לייצר עילוי, ורק כוח צנטריפוגלי שורר. זהו הגבול הפיזי שבו האווירודינמיקה נעצרת. לכן חשבתי, מדוע שלא יהיה זה גם גבול שיפוט? היילי, אנדרו גלגר היילי, עורך הדין הראשון שהתמחה בדיני חלל, קוף א', כינה אותו בחביבות קו השיפוט של קרמן. מתחת לקו זה יימצא המרחב האווירי השייך למדינה שמתחתיו, ומעליו יהיה חלל חופשי. מאחר שפון קרמן היה אוטוריטה בתחום באותן שנים, זהו טיעון חזק לטובת קביעת גובה זה. אך קטע זה מהביוגרפיה שאף מצוטט בערך קו קרמן בוויקיפדיה, נכתב 4 שנים אחרי מותו. ומכתביו של האיש עצמו עולה תמונה שונה. במאמר The Non-Karman Line מנתח גנגייל את כתביו ופועלו של החוקר תוך הצלבת כמות עצומה של מקורות פרי עיתו ועל אודותיו. ברוב כתביו לא קבע פון קרמן ערך ברור לקו, ואף הדגיש שבעייתי מאוד לעשות זאת, מאחר שלהתפתחויות טכנולוגיות תהיה השפעה מכרעת בעניין. כאשר קרמן בכל זאת נקב במספר, היה זה במרבית המקרים דווקא גובה של 275 אלף רגל, כ-83 קילומטרים. זה הגובה שציין גם היילי באותה פסקה שבטבע את השם קו קרמן, תוך שגם הוא חוזר ומדגיש שאין אפשרות לקבוע קו כזה ללא התחשבות בפיתוחים טכנולוגיים עתידיים. המצדדים בעמדה זו או אחרת באותה תקופה ומאז, נאחזים בציטוט סלקטיבי כזה או אחר של פון קרמן לאורך השנים, כאשר כל אחד בוחר כקו קרמן את המספר העגול החביב עליו, 50 מייל בארצות הברית או 100 קילומטרים בשאר העולם. גנגייל ואחרים מכנים את כל עניין ייחוס הקו לקרמן אגדה אורבנית של עידן החלל, וזו אף כותרת מאמרו הממצא בנושא. כיום, לאחר ששוגרו לחלל כבר מעל 11,500 עצמים, והטכנולוגיה התפתחה ללא הכר מאז שנות ה-50, אפשר לבחון את ההיגיון העולה מהממצאים בשטח. מתיאוריה למעשה. פרויקט אקס הוקם בשנות ה-40 על ידי 3 הגופים המובילים בארצות הברית בתחום הטכנולוגיה והתעופה. אחד מהם הוא NACA, שהפכה לימים לסוכנות החלל נאסה. השני הפך בהמשך לחיל האוויר האמריקאי, והשלישי, דרפה, המשיך בפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך שישנו את העולם. מטרת פרויקט אקס הייתה פיתוח טכנולוגיות תעופה מהפכניות. ואכן המטוס הראשון שפותח במסגרת הפרויקט, המטוס הרקטי X1, עשה היסטוריה, כאשר ב-1947 היה למטוס העל-קולי, סופרסוניק, הראשון, והפך את הטייס צ'אק יגר לאיש המהיר בהיסטוריה. המטוס המהיר ביותר שפותח במסגרת הפרויקט היה X15, שהגיע למהירות גבוהה פי 5 ויותר ממהירות הקול, והיה למטוס ההיפר-קולי, הייפרסוניק, הראשון. שיא המהירות שקבע בשנת 1967, יותר מ-7,000 קמ"ש, לא נשבר עד היום. גם בתחום הגובה לא היו לו מתחרים, והוא היה המטוס היחיד במאה ה-20 שחצה את קו ה-100 קילומטרים. פיתוח ה-X15 נועד בין השאר כדי לבדוק את האפשרות להגיע לחלל באמצעות כלי טיס אווירודינמיים. נאסא התלבטה בין המשך הפיתוח של מטוסים רקטיים כמו X15 לבין שיגור קפסולה מאוישת לחלל על גבי טיל ונחיתתה באמצעות מצנחים. מאחר שה-X15 הגיע לגבהים שבהם האטמוספירה דלילה פי 2.5 מיליון מאשר בגובה פני הים, הוא צויד במשטחי שליטה אווירודינמיים כדי לתמרן באוויר, אך גם במערכת היגוי באמצעות סילוני גז בקצות הכנפיים ובצידי החרטום, כדי לאפשר תמרון באטמוספירה דלילה מאוד, כמו בחלל. השאלה התיאורטית שהעסיקה את קרמן ואחרים, אודות הגובה שבו האוויר דליל מכדי לייצר עילוי, כבר לא הייתה תיאורטית, ואפשר היה לבדוק בפועל באיזה גובה ההגעים האווירודינמיים מפסיקים לתפקד, ועל הטייס להשתמש במערכת ההיגוי הסילונית. נמצא כי הגובה הזה הוא כ-80 קילומטרים, והוא הוגדר כקצה המרחב האווירי. 8 מתוך 12 טייסי הניסוי של פרויקט X15 נסקו מעל קו זה, תקפו את היותו נקודת המעבר, שמעליו אין עוד לאוויר משמעות מבחינת כלי הטייס, קו הגבול בין האוויר לחלל, וזכו לענוד כנפי אסטרונאוטים. כך הגדירה ארצות הברית את גבול החלל. היא פשוט הגיעה לשם ובדקה זאת על כלי טייס. בין היחידים מטייסי ה-X15 של נאסה שלא זכו לענוד כנפי אסטרונאוטים, היה צעיר בשם ניל ארמסטרונג, שעבר לתוכנית הטילים של נאסה לאחר שהבין כי זה הכיוון שאליו מתקדמת תוכנית החלל. הוא טס לחלל רק פעמיים, אבל היה לאדם הראשון שדרך על גוף שאינו כדור הארץ. מאז ימי ה-X15 שוגרו כבר לוויינים רבים למסלול סביב כדור הארץ, והצטבר מידע רב על הגובה המינימלי של לוויין עדיין יכול להמשיך ולהקיף בו את הארץ. ג'ונתן מקדואל, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, סקר יותר מ-90 מיליון נתונים מסלוליים של כ-43 אלף הלוויינים המוכרים, ומצא כי יותר מ-50 מהם הנמיכו במסלולם עד גובה של כ-80 קילומטר. צפיפות האוויר עולה בתלילות עם הנמכת הגובה. הנתונים ההיסטוריים מראים שכאשר לוויין מנמיך לכ-80 קילומטרים, קלושה הסבירות שיצליח להשלים סיבוב נוסף. אם נדרשת הגדרה לקו מפריד בין האטמוספירה לבין החלל על בסיס שיקולים פיזיקליים, היסטוריים וטכנולוגיים, 80 קילומטרים הוא ערך הולם, כתב מקדואל, והוסיף שהבחירה ההיסטורית ב-100 קילומטרים נשענת כנראה יותר על נוחות המספר העגול מאשר על שיקול פיזיקלי או טכנולוגי מסוים. אף על פי שההבדל בין שתי האפשרויות אינו גדול, לדעתו 80 קילומטרים מבחירה הגיונית יותר. בספרו כמה גבוהים השמיים מ-2018 מנתח גנגל את המצב הקיים מהיבט משפטי וטכני כמתווה לטיוטת אמנה בינלאומית חדשה בנושא. לאור ביקורתם של מקדואל, גנגל ואחרים, הודיע ה-FAI, הגוף שהחליט על קו המאה קילומטר, על כינוס בינלאומי בהשתתפות כל הגופים הבינלאומיים הרלוונטיים, לדיון באפשרות להגדיר מחדש את גבול החלל. הכינוס תוכנן ל-2019, אך עדיין לא התקיים. ההיסטוריה חוזרת. אם נחזור לתחרות בין בזוס לברנסון, יוזמות החלל של השניים אומנם מתחרות זו בזו בתחום הצר של תיירות לגבול החלל, אך המתווים השונים שלהם מייצגים את הדילמה של נאסא בסוף שנות ה-50. וירג'ן של ברנסון משתמשת במטוס רקטי בעל כמה מאפיינים של ה-X-15, ועוד בלו אוריג'ן של בזוס משגרת על טיל את הקפסולה והיא נוחתת עם מצנח. המראה מהקרקע אינה מעשית עבור מטוס חלל בגלל הצריכה הגבוהה של דלק רקטי, ויש להשתמש בשיגור אווירי בדומה למה שנעשה עם ה-X-15. מטוס גדול נושא את המטוס הרקטי לגובה 12 קילומטר לפחות, ושם משחרר אותו לדרכו. שיגור אווירי מגביל את הטווח והמשקל, ומאפשר לשגר למשל לוויינים קטנים למסלול נמוך יחסית, או לקחת תיירים לסיבוב קצר בחלל התת-מסלולי. חברת וירג'ן אכן החלה ב-2021 בשיגורי אוויר של לוויינים קטנים, וגם מכרה כרטיסים רבים לטיסה של מספר דקות מתחת לקו קרמן. התהליך יעיל וזול יחסית. יש לקוחות רבים ללוויינים קטנים ולתיירות לגבול החלל, ובהחלט יש זכות קיום ליוזמה של ברנסון. בזוס, כמו גם אילון מסק, מכוון למטרות מסדר גודל אחר. שיגור לוויינים כבדים למסלולים גבוהים, ולאחר מכן הקמת תחנות חלל סביב כדור הארץ וסביב הירח, בניית בסיסים על הירח, ואף מסעות לחוכבי לכת אחרים ויישובם. למטרות כאלה מטוסי חלל אינם רלוונטיים. נאסא נטשה את פיתוח המטוסים הרקטיים, לאחר השקעה לא מעטה במטוס חלל נוסף, X-20. כינויו היה דיינסור, שלא טס בסופו של דבר. תחום הטיסות המאוישות עבר להתמקד בתוכנית מרקיורי לשיגור אסטרונאוטים בקפסולות באמצעות טילים. כך הגיע האמריקאי הראשון לחלל, אלן שפרד ב-1961. ג'ון גלן היה האמריקאי הראשון במסלול סביב כדור הארץ בשנת 1962, וניל ארמסטרונג, שהזכרנו כבר, היה ב-1969 לאדם הראשון על הירח. לא במקרה בחר בזוס בשם ניו שפרד, לטיל שנסע אותו ואת חבריו לכמה דקות של טיסה תת-מסלולית בגבול החלל. הטיל הבא, ניו גלן, מתוכנן להגיע מהשנה הבאה למסלולים בגובה בינוני סביב הארץ, ובהמשך למסלולים גאו-סטציונריים ואפילו לירח. הטיל הבא, ניו ארמסטרונג, כבר על שולחן הסרטוט של בלו אוריג'ן. החברה של בזוס, כמו ספייסקס של מאסק, שואפת לפתח גרסה משופרת של תוכנית החלל של נאסא, בין השאר באמצעות שימוש חוזר בטילי השיגור ובחלליות. בניגוד לוורג'ן שמתמקדת בפלח הצר של טיסות תיירות לגבול החלל, בלו אוריג'ן וספייסקס מתחרות על כיבוש החלל כבר עשורים. הן נאבקות בבתי המשפט על רישום פטנטים, מתמודדות במכרזים של נאסא, מתחרות על אתרי שיגור, ואפילו מכפישות זו את זו בקונגרס בניסיון לקושש תמיכה בוושינגטון. וירג'ין גלקטיק ובלו אוריג'ין אולי נראות כמתחרות שקולות כרגע, אך במבט על ברור ששתי החברות נעות בכיוונים שונים מאוד ובסדרי גודל אחרים. עסקי אוויר וחלל. ניסיונו של בזוס להשתמש בקו קרמן כדי להפחית מהישגיה של וירג'ן הוא חלק מהמאבק על פלח השוק של תיירות חלל תת-מסלולית וניסיון למתג את החברה שלו כיחידה של לקוחותיה יקבלו מעמד של אסטרונאוט כדת וכדין. אלא שהגוף האחראי על הענקת הזכאות לענוד כנפי אסטרונאוטים הוא מנהל התעופה האזרחית של ארצות הברית, FAA, והוא החליט בינתיים לפתור את סוגיית מיהו אסטרונאוט באופן שלא מוצא חן בעיני המיליארדרים מהתחום. ב-20 ביולי 2021 פרסם ה-FAA עדכון לנהולי הזכאות לתואר אסטרונאוט. הקריטריונים הקודמים היו חציית קו ה-50 מייל, 80 קילומטרים, או לחלופין סיום תוכנית ההכשרה של נאסה, גם בלי טיסה לחלל. כעת נוסף הקריטריון שהמועמדים נקטו במהלך הטיסה בפעולות שהיו חיוניות לבטיחות המשימה. העדכון שואף למנוע את האינפלציה הצפויה של מועמדים הזכאים לאיתור הכנפיים מצד תיירי חלל תת-מסלוליים, הצפויים להמריא באלפיהם מ-2022, והניסוח הזהיר במהלך הטיסה מנסה לבלום טיעונים כגון סייע למימון מערכות הבטיחות בטיסה. וירג'ן בלו אוריג'ן מצידן מהרו לעצב סיכות של כנפי אסטרונאוט משלהן ולהעניק אותן בטקסים חגיגיים לנושאיהן. ברוני חלל החדשים הפכו אולי את סוגיית קו קרמן לכלי שיווקי, אבל נדרש דיון אמיתי לקביעת גובהו של הקו המפריד בין האוויר לחלל. לארצות הברית, ואולי גם למעצמות נוספות, יש אינטרס פוליטי וצבאי קצר טווח להשאיר את המצב בעמימותו, והשיקולים הטכנולוגיים והפיזיקליים המורכבים מסבכים את הניסיון לקבוע גובה אחד. אבל הצורך בקביעה כזו נמצא מעל ומעבר לשיקולים מסחריים של מיליארדר כזה או אחר, ומחריף ככל שחולף הזמן ועולה פוטנציאל החיכוך הבינלאומי. איפה מתחיל החלל? מאת כולו אור. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית שלומי גילר.